הרב בני לאו.
בפרק הקודם, פרק ט"ו, ראינו בעיקר את ממלכת ישראל. ראינו את ממלכת ישראל שמתמודדת מול עליית אשור. אנחנו מדברים על המאה השמינית לפני הספירה, ואנחנו מדברים על תקופה של הידרדרות איומה של ממלכת ישראל מגובה אדיר שהייתה לה, היה לה בימי ירובעם השני, ירובעם בן יואש, עד לאיזושהי נקודת שפל שהם אוכלים אחד את השני, כל הזמן מרידות. על משך 25 שנה אנחנו יודעים על 6 מלכים, כמעט אף אחד לא יכול להגיד שהוא נקבר עם אבותיו. אלה רוצחים את אלה, הגלעדים נגד השומרונים, אם תרצו, שני אחים בממלכת בני יוסף, שיש לנו את אפרים ומנשה, נלחמים אלה מול אלה. פרק ט"ז מתמקד בעיקר בסיפורה של יהודה, אבל סיפורה של יהודה לא בגובה של עוזיה, לא בימי יותם שבאחריו, אלא בעיקר ימי אחז. בואו נעשה לעצמנו שוב את הסדר בראש. אנחנו נמצאים במחצית השנייה של המאה השמינית לפני הספירה. אחז מגיע לשלטון במקביל למסע האשורי של תגלת פלעשר. זו תקופה קשה, לכל אחד זה קשה. מה אתה אמור לעשות? תנסו להיכנס רגע לראש. אתה נמצא ביהודה, יהודה היא ממלכה, נקרא לה, היא בינונית, היא לא ענקית, היא לא אימפריה, היא מדינה, עוזיה הפך אותה למדינה מאוד מאוד חזקה ומשמעותית, ככל שהיה יכול, הוא הגיע כמובן לאזור רמת הגולן, הוא הגיע לאזור הגלעד, הוא הגיע לאזור אדום, כל עבר הירדן המזרחי היה חלק ממלכתו של עוזיה, ועכשיו יש לנו סיפור. הסיפור הוא שיש שני אויבים שמתנהלים כל אחד מדרכו וכל אחד מטעמיו לכיוון שאולי הוא הכיוון שלנו ואולי לא. בואו נצייר לרגע את המפה. יש ברית קואליציה של ממלכת ישראל ארם, ממלכת השומרון נקרא לה, יחד עם, ישראל עם ארם, ממלכת השומרון בראשותו של פקח בן רמליהו, ויחד איתו רצין מלך ארם. אותם אויבים שכמעט ארם חיסלה את ישראל, פתאום יש ברית שלום. כשיש אויב משותף, קורטים בריתות. והברית הזאת, שהיא נקראת הברית הישראלית-ארמית, האפרים עם ארם, קורטים ברית כדי למגר או לעצור את תגלת פלעשר שבא מן הצפון. למגר, לעצור את אשור. זוהי תכליתה, זוהי מטרתה של הקואליציה של ישראל וארם. עכשיו, כחלק מן הקואליציה, מבקש את הקואליציה הזאת להשתלט על יהודה. כשאנחנו נקרא בספר ישעיהו, בפרק ז', נראה שהם אמרו, כך אומר לנו ישעיהו, הם אמרו, בוא נעלה על ירושלים ונקים שם מלך את בן תבאל. ככה אומר לנו ישעיהו, ואנחנו מבינים שמה שהם באמת מבקשים זה לייצר השתלטות על יהודה, כדי להשתלט גם כמובן על עבר הירדן המזרחי. זה הנאמנות שלהם הגדולה, הגלעד. תזכרו שכשאנחנו מדברים על פקח בן רמליהו, הוא עשה את המהפכה בישראל עם הגלעדים. בן תבאל מגרד לנו באוזן מוכר, כי תבאל זה כמו טוביה, ובעבר הירדן המזרחי יש נחלה גדולה שנקראת משפחת בית טוביה, הגלעדים. ונראה שמהמשפחה המאוד מאוד מבוססת הזאת ביקש פקח יחד עם רצין, ארם יחד עם ישראל, ביקשו להשתלט על יהודה על ידי הצירוף של בן תבאל או בן טוביה לתוך הקואליציה. זה מה שנראה. זאת אומרת, יש פה עכשיו מסע כזה. המסע הארמי, המסע הישראלי, המסע האשורי, וכולם מול העיניים של אחז מלך יהודה. אתם מסוגלים לצייר את התמונה? זה הולך ככה. תגלת פלעשר, אמרנו, הוא עושה מסע מצפון, הוא כובש את לבנון, ואז הצבא שלו עובר בנתיב הים וקו החוף. הים וקו החוף, זאת אומרת, חלק באוניות לכיוון פלשת הדרומית, לכיוון עזה, אשקלון, וחלק דרך רצועת החוף, על הממש על רצועת החוף לכיוון השרון, עד לכיוון שפלת פלישתים. זה סיפור של האשורים. האשורים יש להם סדר יום מאוד מאוד ברור של השתלטות, בעיקר מה שמעניין אותם זה להגיע למצרים. הם מסתכלים על המשחק של הגדולים, ומצרים היא הגדולה. עכשיו ארם עושה את המסע שלה, כמו שאנחנו קוראים אצלנו בפרק ט"ז, רצין מלך ארם עושה מסע לאורך הרצועה המזרחית, זאת אומרת הוא יוצא מארם והולך דרומה דרומה בעבר הירדן המזרחי, הוא מגיע עד אילת. מספר לנו פרק ט"ז שרצין השיב את אילת לארם וינשל את היהודים מאילות. וארומים או אדומים באו אילת וישבו שם עד היום הזה. אתם מבינים שאת כל העוצמה שהייתה לעוזיה, בבת אחת בא ארם, רצין מלך ארם, ומחסל את העוצמה הזאת ומשתלט עד אילת, והשאלה אם הקרי או הכתיב, לפי מה שכתוב אצלנו ארומים באו אילת, לפי הקרי אדומים באו אילת, זה באמת ארץ אדום, אז אפשר כך ואפשר כך, שאנחנו מבינים שיש פה שחרור מוחלט מיד יהודה. יהודה מצטמקת, היא מאבדת את כל האחיזה שלה בעבר הירדן המזרחי על ידי המסע הארמי שנוסע מצפון לדרום. ובמקביל, יש לנו את פקח בן רמליהו. פקח עושה את המלחמה שלו דרך השומרון, כמובן הוא ממשיך דרומה מהשומרון, אנחנו יכולים לראות בעיניים איך שהוא מגיע מצד אחד לכביש 60, הוא מגיע כנראה קרוב מאוד לירושלים, אבל מספרים לנו שהוא מגיע לירושלים, שוב, לא יכלו להילחם. על ירושלים לא יכלו להילחם, אבל על יהודה כן יכלו להילחם. זאת אומרת, יש לנו כנראה סיפור של מלחמה עם שלושה ראשים. המלחמה האשורית הולכת במערב, היא לא נוגעת לכאורה ליהודה. המלחמה של ארם וישראל הולכת בשני ראשים, הציר המזרחי והציר המערבי, ושניהם בעצם פוגעים בירושלים פגיעה אנושה. וזה מה שמספר לנו הפרק. במצוקה הזאת שנמצא אחז, כשאתם מתארים אותו בעיניים של ישעיהו הנביא בפרק זין, הוא אומר, וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי היער מפני רוח. אתם רואים ממש את התמונה של ון גוך, אתם רואים את רעידת הלב, אתם רואים את רעידת האדמה. מה אמור לעשות המלך הירושלמי שהממלכה שלו בבת אחת הצטמקה? אתם מבינים, האשורים השתלטו על, 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 על הציר המערבי על ארץ פלישתים. הארמים השתלטו על הציר המזרחי על עבר הירדן המזרחי. הישראלים השתלטו על שפלת יהודה, כנראה על כל האזור של, של גת, כמו שאנחנו נלמד עוד אולי בספר מיכה בהמשך. מה נשאר לנו? לא נשאר לנו כלום. ירושלים מדינה מצומקת, עם מלך צעיר בשם אחז, הוא לא יודע מה לעשות. וינע לבבו ולבב עמו. עכשיו, מה אני אמור לעשות? ויש מפלגות בירושלים. איך אני יודע שיש מפלגות? כי גם ישעיהו מספר על זה, וגם טיפונת כאן אצלנו בפרק. יש מפלגה אחת שאומרת, בוא נצטרף לקואליציה. בוא נצטרף לקואליציה של ארם ושל ישראל, וביחד ננסה למגר את השוב. האמירה הזאת מופיעה אצל ישעיהו כשאומרים, אלה שרוצים מואסים במי השילוח ההולכים לאט, ומסוס את רצין ובן רמליהו. זאת אומרת, יש מפלגה כזאת שהיא כבר לא מאמינה בכוחה של ירושלים, לא מאמינה במי השילוח ההולכים לאט, רוצים משהו יותר אקטיבי, משהו יותר יציב, מחפשים איזה כוח לוחם ולא מאמינים בכוחה של ירושלים. זאת מפלגה אחת. יש מפלגה אחרת שאומרת, בוא נמסור את מפתחות העיר לידי אשור ונשתחרר, בוא נלך אל הגדולים באמת, הם יושיעו אותנו מידי ארם ומידי אפרים. כנגד שתי המפלגות האלה יוצא ישעיהו הנביא ואומר למלך אחז שתי מילים, הישמר והשקט, אל תעשה שום דבר. על זה אומר לנו הפרק שלנו, שאחז עלה ולא עשה ישר בעיני השם. לא עשה ישר בעיני השם, הוא לא סתם התחיל לעשות עבודה זרה. אני לא חושב שזה הפרשנות של הפרק. אני חושב שהאיש היה במצוקה פוליטית איומה, מדינית, הוא לא ידע מה נכון לעשות. סופו של דבר, אנחנו רואים איך שהמלחמה של רצין ופקח מתגברת על אחז, וכשהוא נמצא בתוך המלחמה הזאת בלית ברירה, הוא שולח בפסוק זין מלאכים, כלומר שליחים, אל תגלת פלסר מלך אשור לאמור, עבדך ובנך אני. זה משהו נורא רציני. בדרך כלל כתב כניעה של מלך אל אימפריה זה לומר עבדך אני. ככה מקובל בכל מה שאנחנו יודעים מכתובות מהעת העתיקה. עבדך אני זה אומר אני מקבל את העבדות שלך, וזה אומר שאני אשלם לך מיסים, וזה אומר שאני לא מורד בך. כשאתה אומר, בנך אני, זה אומר שאני מאמץ את כל מה שיש לך להציע. ומה שאומר בעצם אחז למלך אשור, הוא אומר לו, אני גם עבדך וגם בנך, ואני מבקש עלה והושיעני מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל שקמים עליי. ואז הוא לוקח את הכסף והזהב מבית השם ומבית המלך, מלא מלא שוחד, ומלך אשור מסכים. וישמע אליו מלך אשור, קראנו את מה שעשה מלך אשור לישראל ולארם, קראנו בפרק הקודם, נכון? ראינו, זאת אומרת, יש פה היפוך בסדר, אבל בפרק הקודם כבר ראינו איך שתגלת פלסר עלה על השומרון, עלה על ממלכת ישראל, והגלה אותם, הגלה את כל האזור הצפוני של עמק החולה ושל הגליל העליון, הגלה אותם אל אשור. זה קורה בעקבות הבקשה של אחז מלך יהודה. אז את זה אנחנו כבר יודעים. כלומר, ממלכת יהודה ניצלה בזכות אשור מהמלחמה הקשה שקפו עליה ארם וישראל. אבל זה לא הסוף. שהרי אחז מלך יהודה אמר למלך אשור, עבדך ובנך אני. עכשיו הוא צריך לשלם את המחיר. והחצי השני של הפרק שלנו זה המחיר. וילך המלך אחז לקראת תגלת פלסר דמשק. וירא את המזבח אשר בדמשק. כלומר, מלך אשור שכבש את ארם, כבש את דמשק, הוא מעמיד בתוך ארם את המזבח האשורי. וכשרואה מלך יהודה אחז את המזבח האשורי, הוא נותן פקודה לכהן אוריה לבנות מזבח בדיוק בדיוק, משכפול של המזבח האשורי להביא לירושלים. אוריה עושה את זה, עולים לירושלים, לוקחים את המזבח מדמשק ומקטירים עליו את הקורבנות. ויקטר את עולתו ואת מנחתו ואת נסקו ויזרוק דם שלמים אשר לו על המזבח. מה עושים עם המזבח של היהודים? המזבח של בית השם? כתוב לנו דבר מזעזע, נכון? כתוב לנו את מזבח הנחושת אשר לפני השם, הוא לוקח, והוא מצווה על אחז לאמור, אתה תקצץ אותו, תזיז אותו, אין לנו יותר שימוש במזבח הישן. אנחנו מחדשים את מקדש השם והופכים אותו למקדש אשור. ירושלים עכשיו, בחלק הזה של הפרק שלנו, הופכת להיות לא רק מדינה שכבושה וסלית תחת אשור, אלא מדינה שמאמצת את כל מנגנוני התרבות והדת של אשור. ככה אנחנו נראים. ימי אחז הם ימים שאנחנו נפרדים באופן עמוק, נפרדים מתורת ישראל. זה הופך להיות את אחז, הופך את אחז להיות הדמות הקשה ביותר בתולדות ישראל, הדמות שאומרים אחז את דלתות בית המדרש, נעל אותם, ובעצם החריב תורה מישראל. תנסו לדמיין את התקופה הזאת שאנחנו אומרים עוזיה המלך הגדול, עוזיה שכולם נושאים עיניים אליו. אנחנו נמצאים בסך הכל בימי הנכד שלו יותם ואחז, ואחז מחריב את תרבותה הדתית של ירושלים, אבל בזכות המעשה המדיני שהוא עשה, ירושלים שורדת. עכשיו תחשבו, אנחנו נמצאים עוד מעט, פרק י"ז, חורבן שומרון, חורבן ארם, כל המדינות השכנות לא עומדות בפני השיטפון הגדול של המעצמה האשורית. ירושלים מחליטה למסור את מפתחות העיר בידי האימפריה הגדולה ולשרוד. טוב עשה, רע עשה, נמשיך הלאה.